שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, יוצאים לדרך. שנים אני זוכה להרצות, לבשור שיעורים. ברוך השם, אני זוכה לדבר בכל חלקי הציבור הדתי והחרדי, וגם פחות מזה. יש תובנה אחת, שאנשים מבקשים ממני לדבר עליה שוב ושוב. אני גם רואה בדרכים השונות שבהם אני מפרסם, אם זה באמצעי המדיה, בכל מיני דרכים דיגיטליות, כל פעם שאני מדבר על הנושא הזה, מספר הצפיות וההזנות, קופץ בעשרות או במאות אחוזים. גם באופן אישי, כלפי עצמי, אני רוצה להודות שאני חושב שזאת התובנה הכי משמעותית, הכי חשובה, הכי מהפכנית, שאני אומר לעצמי ברגעים של ההתמודדות האישית שלי. אם יש תובנה אחת, או שתיים או שלוש, שאדמור הזקן הביא לעולם, שתורת החסידות הביאה לעולם, והיא פשוט מהפכה ביחס לצורת החינוך הרגילה, היא פשוט מרימה אנשים במאות מדרגות עד אין קץ, ונותנת חיים אמיתיים של תורה ומצוות, חיים אמיתיים של עבודת השם. זאת הנקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה היום. מצוינות או התקדמות? תאמרו לי, אבות ואימהות, מחנכים ומחנכות, מנהלים, משפיעים, ראשי ישיבות, תאמרו לי האם יש שאלה יותר חשובה בחינוך הדתי והחרדי היום, מאשר השאלה הזו, מצוינות או התקדמות? מה יותר חשוב? מה הופך דבר לבעל ערך, לבעל משמעות? העובדה שהוא שלם או העובדה שהוא לא שלם? מוריי ורבותיי, כל אדם, אם הוא לא צדיק אמור, אני מניח שצדיק אמור לא מאזין לנו עכשיו, מן הסתם הוא עושה דברים יותר חשובים, אז מי שמאזין לנו עכשיו זה אנשים שהם לא צדיקים גמורים, הם פחות מזה, הלוואי בינונים, כמו שחסידים היו אומרים. כל אדם מאיתנו יגיע בשלב מסוים בחייו למסקנה שהוא לא יגיע לשום מקום, שהוא לא יתקדם הרבה. בואו נודה בזה. אני, עבדכם הנאמן, כבר עברתי את גיל 40, זה כבר לא גיל שאנחנו מתעממים. אנחנו כבר מכירים את עצמנו. אנחנו כבר יודעים מה נספיק בחיים ומה לא נספיק. בכמות, עוד לא יודעים מה נספיק בכמות, בעזרת השם נספיק עד אין קץ, אבל באיכות אנחנו כבר יודעים. ואנחנו מגיעים למסקנה, ומגיע השלב שבו אדם מסתכל במראה ויודע. הוא לא יגיע להישגים גדולים ברוחניות. אנחנו נשאר הלוואי בינונים. הלוואי בינונים פירושו שנצטרך להילחם על כל מעשה טוב. אם חלמנו בצעירותנו יום אחד להיות צדיקים, יום אחד להיות טהורים, יום אחד להיות נקיים, יום אחד לעבוד את השם בטבעיות, כאילו זה הדבר המובן ביותר שיש, מגיעים בשלב מסוים בחיים למסקנה שזה לעולם לא יקרה. אנחנו נמשיך להילחם על כל תפילה בריכוז, נמשיך להילחם על כל ויתור, נמשיך להילחם על כל עבודת המידות, על כל התבוננות, על כל עשייה, על כל לימוד, לא נהיה טהורים וזקים. ואז מגיעה הצעקה הגדולה של רבקה אמנו, למה זה אנוכי? אז מי צריך אותי בכלל? מה אני יכול לתת הקדוש ברוך? כל עוד חלמתי להיות מצוין, כל עוד חלמתי להיות גודל, כל עוד חלמתי להיות ראש ישיבה, כל עוד חלמתי להיות הילד הכי טוב בכיתה, התלמיד הכי טוב בכיתה, חלמתי לגדל את הילדים הכי טובים בכיתה, אז בסדר, היה לי בשביל מה לחיות. התכוונתי לתת מנחה חשובה לקדוש ברוך הוא. אבל מרגע שהגעתי למסקנה שאני כבר לא אתן מנחה שלמה לקדוש ברוך הוא, אני לא אתן מנחה משובחת לקדוש ברוך הוא, בשביל מה הוא צריך אותי? מה זה משנה אם אני כן מתפלל או לא מתפלל? מה מקומי בעולם? מה המקום של עבודת השם? של אלו שלא שלמים ולעולם לא יהיו שלמים. ומי שכבר מעצמו התייאש, אבל את המשבר הזה אנחנו עוברים ביחס לילדים שלנו. לפעמים זוכים לילד כזה שהוא נשמה גבוהה. לא עשינו שום דבר, מלמעלה, בהתארות הדילילה, אתה זוכה בילד כזה שהוא קדוש וטהור. אתה רואה, הילד הזה יש לו גשמק בלימוד, יש לו הנאה בלימוד, יש לו הנאה בתפילה, יש בו זכות, יש בו תואר, יש בו עדינות. יש כילד כזה. אבל לפעמים יושבים ולומדים עם ילד, ויודעים כבר, פחות או יותר, שעל הילד הזה נצטרך להילחם. וגם אחרי שנצטרך להילחם, הוא אף פעם לא יהפוך להיות התחשיט של הכיתה. הוא אף פעם לא יהפוך להיות הקדוש והטהור של הכיתה. אתה רואה ילד חיצוני שמחפש הישגים, מחפש פרסים, שבאמת לא באמת מתעניין בלימוד, זה לא באמת מעשיר אותו, לא באמת נהנה מתפילה, צריכים להילחם איתו על כל דבר. ואבא ואמא שואלים, אז בשביל מה? להבדיל, איך אמר אחר? אמר אלישע בן אבויה, אחרי שהוא שמע את הבת קול, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אז הוא אמר, אם אין לי עולם הבא, לפחות יהיה לי עולם הזה. זה המשבר האמיתי של אדם בן דורנו. אדם בן דורנו רוצה קריירה, רוצה להצליח, לא רוצה חצי עבודה. אז בגשמיות הוא יכול להיות הכי טוב. יכול להיות גביר, הוא יכול להיות עשיר, הוא יכול להיות מצליח. ברוחניות הוא יכול להגיע מקסימום להישגים בינוניים. הוא אף פעם לא יהיה הרב, הוא אף פעם לא יהיה המשפיע, הוא אף פעם לא יהיה מגיד שיעור, הוא אף פעם לא יהיה הדרשן. נו, אז בשביל מה? אז תן לי להשקיע במה שאני טוב, ולהתמסר למה שאני טוב, ולהצליח במה שאני טוב, ובכל מה שאני בינוני, אז חבל על הזמן, חבל על ההשקעה, חבל על הוויתור. אז למה זה אנוכי? מה יכול יהודי פשוט כמונו, יהודי שהוא הלוואי בינוני בשפתו של ספר התניה? מה זה בינוני? אדם שכל חייו יהיה חצוי, אף פעם לא יהיה צדיק, אף פעם לא יהיה נקי מבפנים, אלא כל חייו חצי ירצה דבר אחד וחצי ירצה את הצד ההפוך. מה היהודי הזה יכול לתת לקדוש ברוך הוא? מוריי ורבותיי, בואו נדבר על התובנה שהיא אולי החשובה ביותר בעולמו של העובד השם. טעינו. רבו ישראל צריכים להודות, לפחות לפי התפיסה של ספר התניה, שטעינו. יצרנו אידיאל לא אמיתי. אולי זה טוב בשביל, מישהו חשב שזה טוב בשביל לחנך, מישהו חשב שזה טוב בשביל לגדל את שכבה מסוימת. על כל פנים, לפי ספר התניה, זו טעות גמורה. אין שום מצווה להיות מצוין. אין שום מצווה להיות מושלם. להפך, יש אפילו דבר אחד שהוא יותר מיוחד מלהיות מושלם. להיות לא מושלם. זה הכותרת של השיעור שלנו היום. חוסר שלמות מושלם. יש דבר אחד שהוא יותר מיוחד מלהיות מושלם, להיות לא מושלם. למה? כי הלא מושלם נותן לקדוש ברוך הוא מתנה מיוחדת של עבודת השם. מה זה עבודת השם? עבודה של עמל, עבודה של יגיע. הוא צריך כל בוקר מחדש לחדש משהו, להפתיע, לתת משהו שהוא לא קיבל. הצדיק אחרי הכל, הצדיק המצוין אחרי הכל, מה הוא עושה? הוא משמר את מה שהוא קיבל. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא נשמה גבוהה, הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא יכולות מיוחדים, והוא לא מבזבז אותם. הוא לא כפוי טובה, הוא לא מבזבז אותם, הוא מנצל אותם. אבל מה הוא עושה? הוא משמר, הוא משתמש במה שהוא קיבל. היהודי הפשוט כל רגע מחדש, כל רגע עושה משהו מפתיע, כל רגע עושה משהו לא צפוי, כל רגע עושה משהו שהמלמד בכיתה ח' לא תיאר לעצמו לאן הילד הזה יגיע. אומר לך אדמור הזקן, מה דורשים איתנו? להיות עובד השם, עובד בלשון הווה. עובד זה מי שעמל, זה מי שיגע, זה מי שמחדש, זה מי שעושה משהו שהוא לא קיבל מלמעלה. אז מי אמר לנו שהקדוש ברוך הוא מבקש מצוינים? מי אמר לנו שהוא מבקש טהורים? מי אמר לנו שהוא מבקש זקים? אולי הנחת שלו מהעולם הזה זה להפך. מי שמחדש, מי שמפתיע, איי, האדם הזה לא יפה, האדם הזה לא טהור, האדם הזה לא יהפוך להיות אף פעם רבה. נו, מי אמר שהעולם נברא בשביל רבס? אולי הרבס נועדו לתת השראה, כדי שאנשים פשוטים לא יישארו פשוטים, אלא יתקדמו. אבל העולם נברא בשביל היהודים הפשוטים, שהם מתקדמים. הרבס נמצאים פה בשביל היהודים הפשוטים, שהם צריכים לעשות את העבודה האמיתית. אז מור הזקן כדרכו, מוכיח את הדברים מחזל, מגמרה. חסידות לא בא להמציא כלום. אם זה לא כתוב בחזל, אז זה לא אמת. התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. התורה הזאת לא משתנית. חסידות לא באה להמציא חס ושלום תורה חדשה. היא באה רק לתת דגשים בתורה המוכרת, בתורה שהיא הלחם, תורת הנגלה. אז אדמור הזקן כהרגלו, מביא לזה ראיה מגמרה. ונביא לזה עוד ראיה, משאדמור הזקן מדבר אליה במאמרים שלו. הראיה הראשונה, גמרה מסכת חגיגה. יש פסוק במלאכי. ושבתם וראיתם. בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבודו. אומר הנביא מלאכי, ושבתם וראיתם, תשבו, תשבו, תשובו, תתבוננו, בהבדל בין הצדיק לרשע. ההבדל המהותי בין צדיק לרשע, באילום אבא של צדיק ורשע, הוא בין עובד אלוקים לאשר לו עבודו. עכשיו, הפסוק הזה הוא כמובן כפילות. תתבוננו בהבדל בין צדיק לרשע, ובין עובד אלוקים לאשר לו עבודו, אבל בשביל מה? צ- צדיק ועובד אלוקים זה אותו דבר, ורשע ואשר לא עבדו זה אותו הדבר. אז אם אני התבוננתי בהבדל בין צדיק לרשע, למה אני צריך להתבונן שוב בהבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? שואלת הגמרא בחגיגה דף ט', היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. מה הכפילות? למה צריך להתבונן פעמיים? אדם שיודע להתבונן, אז כשראה את הצדיק והרשע, כבר יודע את ההבדל ביניהם. אדם שיודע להתבונן, כבר הבין את ההבדל בין הצדיק והרשע, כבר לא צריך להתבונן שוב בהבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. עונה הגמרא תירוץ מיוחד מאוד על הסיפה. היא לא מדברת על ההבדל בין צדיק לעובד אלוקים, אלא על ההבדל בין רשע לאשר לא עבדו. אומרת הגמרא, מה פתאום? אשר לא עבדו זה לא רשע. אשר לא עבדו זה יהודי שהוא עובד אלוקים, הוא רק בבחינת לא עבדו. מה זאת אומרת? שהוא חוזר על תלמודו רק 100 פעמים, לא 101 פעמים. אז הוא עובד בוודאי, כי הוא חוזר על תלמודו 100 פעמים. אבל להיות שהוא לא חוזר 101, הוא נקרא אשר לא עבדו. למה? מוסיפה הגמרא ביור. כי בימיהם היה הרגילות, הייתה הרגילות כדי לא לשכוח, לחזור על התלמוד 100 פעמים. לא על התלמוד, על המקרא, לחזור 100 פעמים. המקרא לא היה כתוב. היו לומדים הכל בעל פה. אז היו צריכים לחזור ולשנן שוב ושוב, גם לא היה מנוקד. אז היו צריכים לחזור שוב ושוב 100 פעמים כדי לזכור. אז מי שחוזר כפי הרגילות 100 פעמים, הוא בבחינת לא עבדו. מי שחוזר יותר מהרגילות 101 פעמים, עוד פעם אחת, הוא נחשב עובד אלוקים. אז יש הבדל, עובד אלוקים ולא עבדו, זה לא אותו דבר כמו רשע. זה גדר בפני עצמו. אבל עדיין לא ברור בגמרא. מה ההבדל בין צדיק לעובד אלוקים? הבנו מה ההבדל בין רשע לאשר לא עבדו. אלו שני עולמות. אבל מה ההבדל בין צדיק לעובד אלוקים? מה זה עובד אלוקים לשון הווה, והצדיק הוא משהו אחר? אומר אדמור הזקן, נקודה עצומה. עובד אלוקים פירושו, מי שעובד בלשון הווה. מי שלא מפסיק לעבוד, מי שכל החיים שלו. זה פרויקט אחד גדול של יגיעה, של שינוי, של התקדמות, ששום דבר לא בא לו בטבעיות. הוא לא יכול להגיד על עצמו על בוקר אחד שהתפילה הלכה לו, שהתפילה רצה לו. הוא לא יכול להגיד על בוקר אחד שהוא קם עם חשק. הוא יהודי שכל בוקר צריך לקום לעבודה. מה פשוט לקום לעבודה? להכניס את עצמו לאווירה של עבודה. צדיק ועובד אלוקים אומר לך הנביא מלאכי, ושבתם וראיתם. זה לא אותו דבר. הצדיק הוא מי שליבו טהור. הצדיק הוא מי שמתאב את הרע, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. הצדיק זה מתיה בן חרש, שכשהוא רואה את האהבה מול העיניים, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעבר אותו. הוא שונא רע, כמו שאדם שונא בשר מקולקל. הוא לא יכול לראות את זה, זה מגעיל אותו, זה מסעיר אותו. עובד אלוקים הוא לא כזה. הוא אדם שיכול חס ושלום להנות מרע. הוא חס ושלום יכול להבין את הרע. הוא לא מואס ברע. כל בוקר מחדש הוא קם להיות עובד אלוקים. הוא קם להיות לתת לקדוש ברוך הוא מתנה. משהו שהוא כביכול לא קיבל מלמעלה, והוא מחדש. על זה נאמר ושבתם וראיתם. אומר לך אדמור הזקן, הבינוני, מה ההנאה של הקדוש ברוך הוא ממנו? שהוא כל יום מחדש יוצר הפתעה. הוא כל יום מחדש בורא את העולם, בורא את העולם, הוא צריך לסחוט מתוך עצמו אהבת השם, ויראת השם, וכוחות שהוא עצמו לא ידע שיש לו, ולהוציא אותם לידי גילוי. ומה התובנה שמונחת כאן? מי אמר שמצוינות זה הכי טוב? מי אמר שכולם נועדו להיות מצוינים? שקר וכזב, לא כולם נועדו, ואין טעם ליצור אידיאל כזה בכלל. אין טעם, הקדוש ברוך הוא לא ברא. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה עולם של מצוינים, אז הוא היה בורא את עולם הבא, ושמע הוא ברא את העולם הזה. בעולם הזה הרי 99% לא יכול להיות מצוינים, וגם המצוינים, הם מצוינים באופן מאוד חלקי, אולי הם מצוינים בכישרון, אבל אז הם לא מצוינים במידות. ואם הם מצוינים במידות, אז אולי הם לא מצוינים ביראת שמיים. אין אדם בעולם, אם לא צדיק גמור, שהוא באמת מצוין. אצל כל אחד הוא עובד אלוקים, הוא נדרש כל יום מחדש לעבוד. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא יצר את זה? שניצור איזה שהם אשליות, שכולם נועדו להיות גדול הדור? לא, לכל יום, יש לקדוש ברוך הוא משהו אחד, שהוא נהנה ממנו עוד יותר מאשר להיות מושלם. החוסר שלמות. אז מגיע האדם לגיל, כמו שאמרנו, שהוא מגיע למסקנה שהוא כבר לא יהיה גודל, והוא כבר לא יהיה ראש ישיבה, והוא כבר לא יהיה רבה, והוא כבר לא יהיה צדיק, והוא לא יהיה אוהב ישראל, כי רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. אז מה? אבל בדיוק בשבילך נברא העולם. כי אתה, כל מה שאתה עושה זה חידוש. כל מה שאתה עושה זה הפתעה. כל מה שאתה עושה זה כל כולו לשם שמיים. אין לך מזה לא גדלות, ולא מעמד, ולא שתלה, ולא שום דבר. מה יש לך מזה? לעבוד את השם. פשוט לעשות את הרצון שלו. אז זה הדבר הטהור ביותר שלשמו נברא כל העולם הזה. אדמור הזקן במקום אחר במאמרים, מביא לזה עוד ראיה עצומה. ראיה מחזל. אם דיברנו קודם על גמרא, רייש היא עוד יותר קדומה. אגב, אני רוצה לסיים, בזה אדמור הזקן מבאר את המשך הגמרא שם. הוא אומר, האמת היא שהגמרא עצמה בחגיגה אומרת את זה. מי שלומד 100 פעמים הוא אשר לא עבדו. מי שלומד 101 פעמים הוא בבחינת אוי ודלוקים. למה? כי הוא לומד יותר מרגילותו. אם הוא לומד יותר מרגילותו, הפירוש הוא שהפעם האחת הזאת היא כל כולה לשם שמיים. הפעם האחת הזאת הוא היה צריך בשבילה לסחוט את עומק הכוחות שלו, את האהבה והירה שלו. אומר אדמור הזקן, זה המשך הגמרא שם. הגמרא ממשיכה ומביאה לזה ראיה, שמי שלומד עוד פעם אחת הוא בבחינת אוי ודלוקים. אומרת הגמרא, משל משוק של חמרים. הייתה בעיר שוק של נהגי מוניות, מוניות שירות, שהם, אבל המוניות שירות היו חמורים, שהם היו לוקחים מתל אביב לירושלים. הנסיעה הזו מתל אביב לירושלים, נסיעה קבועה, נסיעה מונית שירות, מסלול קבוע, אתה משלם עליה זוז אחד. אבל אם אדם רוצה, הגיע עם המונית לבנייני האומה, ששם היא מורידה את כולם, והוא אומר, תעשי לי טובה, תכניסי אותי לגאולה. על זה הם היו לוקחים כפול. שוב, מבני ברקת ירושלים, נסיעה של 60 קילומטר, הם היו לוקחים זוז אחד. אבל אם היית רוצה להיכנס מבנייני האומה לגאולה, שזה נסיעה של 3 קילומטר, אז היית צריך לשלם כפול. למה? אומרת הגמרא, כי זה יותר מהרגילות. מכאן שיותר מהרגילות זה משהו אחר לגמרי. זה מזכה בשכר כפול, כמו מלאכה שלמה. אומרת מור הזקן, מה עומק העניין? למה זה מזכה בשכר כפול? למה זה? כי זאת נקראת עבודת אלוקים. היותר מהרגילות, למרות שזה רק עוד 3 קילומטר. אבל זה כל כולו נעשה, כי הקדוש ברוך הוא מצווה. אין בזה גרם אחד של הנאה, גרם אחד של לשם עצמי, גרם אחד של גדלות עצמית, זה הכל הקדוש ברוך הוא ציווה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, זאת עבודת אלוקים. אז הראש צריך להתהפך. לא באנו לעולם. הדרגה הגבוהה ביותר זה לא להיות טהור. הדרגה הגבוהה ביותר זה להיות עובד השם. עובד השם פירושו לעבוד, להתקדם יותר ממה שאני. נאמר משפט שראיתי פעם, יש דבר אחד יותר יפה משלמות, חוסר שלמות. כי דווקא חוסר השלמות מאפשר לי להפתיע לעשות משהו חדש. אז אמרנו שאדמור הזקן במאמרים שלו, בלקוטי תורה, מביא לזה דווקא בתורה אור, סליחה, מביא לזה בפרשת תולדות כמדומני, מביא לזה ראיה מאוד מאוד מיוחדת. הגמרא מסכת עבודה זרה מספרת סיפור תמוע ביותר, מפורסם, תמוע ביותר. הימים הקשים של אחרי החורבן. 10 הרוגי מלכות, כל יום שולפים מהבית עוד אחד מגדולי ישראל האמיתיים, והורגים אותו במיטות אכזריות ומשונות שלא היו כדוגמתן. התנא רבי חנינא בן תרדיון הולך לבקר את רבי יוסי בן קיסמא, את הרבי שלו. רבי יוסי בן קיסמא אומר לתלמיד שלו, לרבי חנינא, אני שומע עליך, לא שנורא, אני שומע עליך דברים רעים, אני שומע עליך שאתה מלמד תורה, ממשיך ללמד תורה, ללמוד וללמד תורה, הם יהרגו אותך. אומר רבי חנינא בן תרדיון, מה אני אעשה? אני לא יכול להפסיק. ואז הוא שואל את הרבי שלו, כשאני אעלה למעלה, כן, הסוף כבר ניכר, כבר ברור שהם יקחו ויהרגו אותו. כשאני אעלה למעלה, האם אני הולך לגן עדן, או חס ושלום לצד השני? מה היה צריך לענות הרבי רבי יוסי בן קיסמא? אם גן עדן לא נברא בשבילך, בשביל מי הוא נברא? אתה הולך למות על קידוש השם. אתה הולך למות בגלל שלמד את התורה במסירות נפש. אם אתה לא תיכנס לגן עדן, מי עוד ייכנס לשם? לא. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, כלום, מה יעשה בו להיות חו? האם יש איזשהו סיפור שבא לך לידיים? תספר משהו טוב שעשית על עצמך, אני ידע אם אתה זכאי, אם אתה ראוי להיכנס לגן עדן. אומר רבי חנינא בן תרדיון, יש לי סיפור. אני גבאי צדקה. ופעם בערב פורים, אחרי מגילת אסתר, היה זמן פנוי בלילה. אז ישבתי וסידרתי את הארנקים. את הארנק שלי, את הארנק של הצדקה, סידרתי את הכספים. בין הארנקים נפל שטר, שלא ידעתי לאן הוא שייך, לארנק הפרטי או לארנק של צדקה. יכולתי להגיד, שניים אוחזים בשטר, יחלוקו. לא אמרתי יחלוקו. נתתי את הכל לצדוק. שומע את זה רבי חנינא בן תרדיון ואומר, שומע את זה רבי יוסי בן קיסמא ואומר, על זה בוודאי אתה נכנס לגן עדן. וכל אחד שקורא את הגמרא הזו מתפוצץ. רבי חנינא בן תרדיון מת במיטה משונה. הם קרחו אותו בספר התורה, הם תפסו אותו לומד תורה. קרחו אותו בספר התורה. ועטפו אותו בספוגים של צמר גפן כדי להאט את החנק. כדי שיחלוף זמן שהוא ישאף הרבה אשן עד שהוא יחנק וימות. והוא לא מוכן לפתוח את הפה לזרז את המיטה. הוא אומר, מי שנתן את הנשמה ייקח אותה. ועדיין כל זה לא מספיק בשביל להיכנס לגן עדן. אבל העובדה שפעם אחת הוא לקח 100 שקל, מעות צדקה, ו-100 שקל ונתן לצדקה, זה מכניס יהודי לגן עדן. מה הקריטריון? מה פותח את השערים למעלה? מה הכרטיס שאיתו נכנסים לעולם הבא? או כותב אדמור הזקן שם במאמרים רעיון כביר. יהודי נכנס לעולם הבא, כשהוא פעם אחת עבד את השם. כשהוא פעם אחת עשה משהו לשם שמיים, עשה משהו שהוא מנוגד לטבעו. אין לו חשק, אין לו כוח, אין לו גשמק בזה, אין לו הנאה בזה, אין לו טעם בזה, זה לא האופי שלו, זה לא הטבע שלו, אבל הוא עשה כי צריך, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו. הוא עובד אלוקים, עובד השם בלשון הווה. הוא עובד מלשון עמל, מלשון יגיעה, הוא עושה משהו שהוא לא צפוי. על זה יהודי נכנס לגן עדן. אומר אדמור הזקן, רבי חנינא בן תרדיון כל החיים לומד תורה. על זה עוד לא נכנסים לגן עדן, למה? כי על זה אתה צדיק. את זה אתה עושה באופן טבעי, זה זורם לך בקלות מבין האצבעות, זה הנאה שלך. איך אומרים, יהודי כמו רבי חנינא בן תרדיון, אם לא נותנים לו ללמוד תורה, הוא מעדיף למות. בלי ללמוד תורה, איך אמר רבי עקיבא, כי הם חיינו. אז הוא ימות על זה, הוא ימות על זה, מה זה משנה בשבילו? בלי ללמוד, הוא מוכן למות. אז גם אם ללמוד, הוא מוכן למות. אין לו בעולמו שום הנאה אחרת, שום קשר אחר לקדוש ברוך הוא, שום חיים אחרים אין לו. אבל כשהיהודי הזה נתן צדקה ועוד בלב רחב, זה בוודאי לשם שמיים. למה? כי בדרך כלל אדם שלומד תורה, שמסור ונתון לתורה, בדרך כלל זה אדם שהוא מרה שחורה. זה אדם שהוא מצונן בטבעו, הוא נהנה ללמוד, הוא נהנה לעסוק בתורה. אז במילא אין לו שום חשק עם העולם, אין לו שום קשר עם העולם הזה. אדם כזה לא מבקש לעצמו הרבה, וגם לא נותן הרבה. טיפוס שהוא אברך, כוללניק, הוא לא מבקש הרבה וגם לא נותן הרבה. כי אין לו הנאה בעולם הזה. הוא לא מחפש להנות, אז גם אין לו הנאה להנות אחרים. במילא אדם כמו רבי חנינא בן תרדיון, שהוא טיפוס מראש חרש, יושב בבית המדרש ולומד, בדרך כלל אדם כזה לא נותן הרבה צדקה. אין לו הבנה בכסף, זה לא הדרך שבה הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. כשהוא רוצה לעבוד את השם, הוא לומד עוד אף גמרא. אבל צדקה, כסף, זה לא הדרך שבה הוא עובד את השם. ובכל זאת כשיהודי כזה, שמסיים יום שלם של לימוד, וכשיש לו ספק לגבי צדקה, הוא נותן ביד רחבה, זה בוודאי לשם שמיים. זה בוודאי עובד השם, עובד אלוקים בלשון הווה. על זה אמר הנביא מלאכי, ושבתם וראיתם בין צדיק לעובד אלוקים. זה לא אותו דבר. צדיק זה האדם השלם, עובד אלוקים זה היגע, זה החדשן. זה אצל הקדוש ברוך הוא, הנאה יותר גדולה, יותר חשובה, שבשבילה נברא העולם. צדיקים יש לו בגן עדן בלי סוף. עובדי אלוקים, את זה אין לו בגן עדן. עובדי אלוקים יש רק כאן בעולם הזה. כאן שכל עשייה היא הפתעה, שכל עשייה היא חידוש, שכל עשייה היא למעלה מהכוחות. זאת הסיבה שבשבילה קיים העולם הזה. זה השלמות האמיתית, זה מה שאנחנו יכולים לתת, שאף אחד מהמלאכים לא יכול לתת מצידו. לפי ההסבר הזה, אני רוצה לומר נקודה ש... אפשר להאריך בה מאוד, נותרו לנו 10 דקות. אני אומר את זה בקצרה, אבל בעצם הדברים ראויים לאריכות על גבי אריכות. יש בתורה תעלומה. התעלומה, התעלומה שכולנו נולדנו ממנה. הבית שכולנו צמחנו ממנו. הניסויים המשונים בין יעקב לרחל, ליעקב אליה. פרשת ויצא, ובעצם כל החצי השני של ספר בראשית, מספר סיפור תמוע עד השמיים, שאי אפשר להבין אותו ולחשוב שכל עם ישראל צמח מסיפור הניסויים האלו. יעקב אבינו רוצה אישה אחת ומקבל אישה אחרת. יעקב אבינו נלחם ונאבק בשלוש מערכות, בשלושה סבבים, לקבל אישה אחת. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה תחיה ותיקבר ותתאמן עם אישה אחרת. מה משמעות העניין? אנחנו יודעים מהשם אישה לאיש. זה קורה בשלושה סבבים, נגיד את הנקודה בקצרה, כולם מכירים. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא פוגש את רחל, מסכם איתה שהתחתן איתה. הוא אומר לאבא שלה, אני אעבוד 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, ואיתה אני אתחתן. נו, זה עוזר משהו, זה לא עוזר שום דבר. באיזשהו שלב בלילה שאנחנו לא יודעים מתי, זה לאה. ויהי בבוקר והנה היא לאה. נו, פלא פלאות. מה יעקב אבינו היה אמור לעשות? מה עושה בחור ער לחר, בחור ערי שמיים? שרצה להתחתן עם אישה אחת, אבל בבוקר מבין שזו הייתה לאה. אז מה יעשה בעילתו בעילת זנות? אז מה היה צריך להגיד? ריבונו של עולם, מהשם אישה לאיש, אפילו לבן ובתואל אמרו, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, מהשם אישה לאיש. מהשם יצא הדבר. אז הוא היה צריך להגיד, רציתי את רחל, תהיה לאה, מה כבר ההבדל? היא אחותה, גם היא בדודה שלי. מה כבר ההבדל? לא, הוא רוצה את רחל. הוא עובד עוד 7 שנים, מקבל בשביל להתחתן עם רחל. בשביל ללדת ילדים מרחל. זה עוזר משהו, זה לא עוזר שום דבר. רחל נפטרת צעירה, בגיל 34, 36, לפי כל הדעות. היא לא זוכה לגדל את הילדים שלו. היא נפטרת בילד השני. ולאה היא למעשה האמא של עם ישראל. ואחרי שזה לא מצליח בחייו, זה גם לא מצליח בהסתלקותו. רחל, תמונה לבדה, קבורה לבדה, למה דרך אפרת, היא בית לחם. ויעקב אבינו תמון, כבר 3,000 שנה, ליד לאה. היא קבורה בקבורת האבות במערת המכפלה. איך אפשר להבין את העניין הזה? מה משמעות הסיפור שיעקב רוצה את רחל, והקדוש ברוך הוא רוצה את לאה? אז התורה אומרת משפט מאוד תמוע, שהופך אצל יהודים מירי שמיים, כשלומדים קצת לעומק, הסיפור נהיה עוד יותר תמוע. ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ועיני לאה רכות. אז בפשטות יעקב אבינו רוצה את רחל, כי היא יותר יפה. ולאחותה הגדולה יש עיניים פחות יפות. מה פשט בזה? יעקב אבינו בחור שבאבות. בואו נחשוב על הסיפור. הוא בא הביתה. יש שם שתי אחיות. שתיהן בנות דודות שלו. יש אומרים שהן היו תאומות כמו שיעקב ועשיו היו תאומים. ולכן היה קל לבלבל ביניהן. הוא רוצה את האחות הצעירה. הוא פוגע באחות המבוגרת. מה ישמע? למה? כי העיניים שלה פחות יפות. כי אחותה יותר יפה. איך אפשר לקרוא את הסיפור הזה בכלל? אפילו בפשט. יש פה נקודה עצומה. הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת כמה מילים שנותנים לכל הסיפור הזה פשט חדש לחלוטין. וכמו שאמרתי, אצלי לפחות אני חושב שזה השיעור הכי חשוב, הוורט הכי חשוב, התורה הכי חשובה, שראיתי בחיים שלי. הגמרא שואלת, ועיני לאה רכות? צריכים לדבר בגנותה של לאה אמנו? כל ילד וילדה בכיתה ב' עד סוף כל הדורות צריכים לדעת שלרחל אמנו, סליחה, שלאה אמנו היו עיניים לא יפות? בשביל מה התורה מספרת את זה? הייתה יכולה להגיד בחיוב, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. מה צריכים להגיד את ההפך, את השנילה, שעיני לאה לא יפות? בשביל מה הדבר הזה? הרי הגמרא אומרת במקום אחר, מסכת תענית, שקלה שעיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה. אז לזלזל ללאה אמנו בעיניים? להגיד שהעיניים, ראי הנפש, היו לא יפות? בשביל מה? מה זה נותן לסיפור? אומרת הגמרא, כאן נמצא כל העניין. לא גנאי לה, אלא שבח לה. שהייתה בוכה, שאינה רוצה להתחתן עם עשיו, כי היו אומרים, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אז היא הייתה בוכה שהיא לא רוצה להתחתן עם הגדול. מה הפשט אומר הרבה? נקודה עצומה. רחל היא היפה. לאה היא הנאבקת. היא הבוכה. המהות של רחל ולאה אלו שתי דרכים בעבודת השם. שני מסלולים שהאימהות האלו יוצרות בעבודת השם בכל הדורות. רחל היא הצדקת. היא הוותרנית, היא השתקנית. רחל היא המושלמת. רחל היא האדם שלכתחילה הולך בטוב. שאין לו יצר הרע. שמבטרת על המזל שלה פעמיים, פעם אחת מגלה את הסימנים נותנת לאחותה, פעם שנייה מבטרת על הקבורה במערת המכפלה, והיא תמונה לבדה 3,000 שנה לבד שמה, יותר 3,500 שנה תמונה לבד שמה בבית לחם בשביל הילדים שלה להיות לעזרה לבניה. רחל היא הצדיק, רחל היא הילד הטהור הזה שמלכתחילה הולך ישר. לאה היא הבוכה. לאה היא האדם הלא שלם שכל בוקר קם ונזכר באתמול ואומר, ריבוני של עולם, אני לא אהיה יפה, אני לעולם לא אהיה מושלמת, אני לעולם לא אהיה אדם שהכל הולך לו לכתחילה, אבל אני אתן לך נחת אחר, אני אתן לך את הנחת של הבעל תשובה, את הנחת של זה שהוא אוי ודלוקים בלשון הווה, שהוא כל רגע מחדש, כל רגע מפתיע, כל רגע עושה משהו שהוא לא צפוי. אני לא יהיה תאורה, אני לא יהיה נקייה, אני לא יהיה הזקה, אני לא יהיה זאת שכשמדברים לשון הרע היא קמה והולכת. לא, אני יהיה זאת שנופלת בלשון הרע. אבל למחרת אני אקום ואני אתקן שזאת תהיה הפעם האחרונה. ופעם הבאה יהיה קצת יותר טוב. לאה ורחל מתחילות שתי דרכים בעבודת השם, צדיקים ובעלי תשובה. וזה ממשיך אצלהם במשפחה. רחל היפה והצדקנית, היפה בגשמיות וברוחניות, יולדת ילדים יפים בגשמיות וברוחניות. יולדת את יוסף, יפה תואר ויפה מראה, שהוא גם יוסף הצדיק, על מכרם בחסף צדיק. ויולדת את בנימין, שהוא עוד יותר צדיק מיוסף. הרי הגמרא אומרת שארבעה מתו בעתיו של נחש, ארבעה אנשים מתו רק כי צריכים למות. אם לא הם היו חיים עד היום הזה, כי לא היה בהם שום רוע, שום חטא. הראשון ברשימה, בנימין בן יעקב, בן עוני, בנה של רחל. אז רחל המושלמת יולדת שני ילדים מושלמים. בנימין שחי שם בבית, והוא היחיד שלא מתערב במריבה של האחים. לאה, לאה הנאבקת, לאה הבוכה, לאה המתקנת, לאה עובדת אלוקים בלשון הווה. מה יולדת? והוא מה יולדת? כביכול, כביכול בפשט, את כל הבעיות של עם ישראל יולדת. ראובן פחז כמיים, שמעון ולוי כלי חמאס מחורותיהם, אומנתו של עשיו לקחתם. יהודה ותמר, יהודה ומכירת יוסף, מה בצע? אבל ילדי לאה מביאים לעולם את התשובה. ראובן פתח בתשובה תחילה. יהודה מתקן פעמיים, גם אצל תמר וגם אצל בנימין, גם אצל יוסף. ילדי לאה למדו מאמא שלהם, אנחנו לא מושלמים, לעולם לא נהיה מושלמים. הבני דודים שלנו הם המושלמים, הילדים של אחותי הם מושלמים. אנחנו נועדנו לתת לקדוש ברוך הוא נחת מסוג אחר, נחת של מתקנים. זה לעולם לא יהיה שלם, זה לעולם לא יהיה טהור, זה תמיד יהיה מלוכלך בשבע שכבות של לכלוך. נו אז מה? אולי זה הנאה של הקדוש ברוך הוא? כי זה מפתיע, כי זה יגיע, כי זה עמל, כי זה דבר שנעשה בחוסר טבעיות, כי זה דבר שהוא לא צפוי, כי זה דבר שהוא חידוש. אולי זה הנחת של הקדוש ברוך הוא מהעולם? מי אמר שהוא ברא את העולם בשביל הצדיקים? אולי כל הצדיקים נבראו בשביל לתת השראה לבעלי תשובה? והרי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. רבו יסי, בואו נחשוב, זה לא תיאוריה, זה החיים עצמם. קורא הסיפור בין יהודה לתמר. היא מוצאת, זה כל הסיפור בתורה, היא מוצאת. עוד רגע יעלו אותה על האש, יעלו אותה על המוקד. בדרך למוקד, עוד שעה היא לא תהיה בעולם. היא אומרת לה, עגלון, יש פה שקית קטנה, תזרוק אצל הרב. ירצה יודע, לא ירצה לא יודע. יהודה מקבל את השקית. הוא רואה שם את החותמת והמטה והפתילים שלו. והוא מבין הכל. הוא מבין שהוא שדן אותה לשריפה. הוא האבא של העוברים. מה הוא אמור לעשות עכשיו? היא מוצאת, זה כל הסיפור. הוא יכול לעשות שני דברים, הוא יכול להיכנס למיטה, לחסות את הראש בשמיכה. ועוד שעה היא לא תהיה בעולם ביחד עם הסוד שלה. והוא יכול להיות מנש. והוא יוצא החוצה. והוא צועק שתי מילים, צדקה ממני. ורשי מפרש, א', ממני היא מעוברת. ב', יותר מזה, וזה בלתי נתפס, אני השם. לא היא השמה שהיא בלבלה אותי עליהם הדרך, אלא אני השם, כי הבטחתי לה את שאלה בני, ונתתי בה תקוות, והיא מחכה ומחכה, ואני לא נותן לה את שאלה בני. אז בייאוש, עשתה מעשה כזה. אני שואל אתכם, מוירי ורבו ישראל, אנחנו מכירים את העולם שלנו. מאיפה האומץ של רב, שאתמול דן אותה לשריפה, או לפני חצי שנה דן אותה לשריפה, היום לקום ולצעוק, צדקה ממני. הוא יודע שהוא כבר לעולם לא יהיה צדיק. הוא יודע שכל החיים עד היום הזה, 3,000 שנה אחרי, נשב באולפן של רדיו כל חי ונדבר על הכישלון שלו מול תומו. מאיפה האומץ שלו לקום ולהודות צדקה ממני? זה מה שהוא למד מאימא שלו. אנחנו לא מצוינים, אנחנו לא מושלומים. זה אצל אחותי, שמה, אצל רחל, נולדים ילדים יפי תואר ויפי מראה. אנחנו לא כאלה. אנחנו באנו לתת לקדוש ברוך הוא נחת אחר. איזה חלקי, איזה מלוכלך, איזה מגושם. הגשם הזה הוא יותר יפה מהיופי הכי יפה בעולם. הגשם הזה שנעשה מתוך כל כך הרבה מאמץ ויגיעה ותיקון, הוא יותר יפה מהכל. אז בואו נקרא מפרק תתוו בתניה. אומר אדמור הזקן את החידוש הזה, שאל יירא ליבו של הבינוני עליו, אל ישאל את עצמו בסופו של דבר, מה עשיתי בחיים, לאן הגעתי, עוד שתי שורות, עוד תפילה, עוד כוונה בתפילה, זה הרי לא מוביל, זה הרי לא יוצר כלום, זה הרי לא מחדש כלום. אז הוא אומר לך, זה לא מחדש כלום למטה, אבל כמה זה נקרא, כמה זה מחדש למעלה? שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, פרק תתוו בתניה, הוא שעובד הוא לשון עובד, שהוא באמצע עבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה, שלא יתלבש באיברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול ילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. אבל הצדיק הוא לא עובד השם, הוא עבד. עבד בשם התואר, כי הוא כבר עבד, כמו שם חכם ומלך, שכבר נעשה חכם ומלך, כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו וליבו חלל בקרבו. אז יש לקדוש ברוך הוא נחת אחת של צדיקים, אבל יש לקדוש ברוך הוא נחת של תי עם ננה, תי שהוא קצת חמוץ, שהוא קצת מר, שהוא קצת חריף, שהוא לא כזה נחלק מחליק בגרון, אבל תה עם נענה הוא יותר טעים מתה מתוק. כי הוא מיוחד, כי הוא שונה, כי הוא לא צפוי.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.